אז אנחנו בתחילת פרק למד זין. אמרנו אתמול בפרק למד וו, נכון? למדנו פרק למד וו והמשכנו שעיקר העניין של לעשותו, התכלית של הכל, השיא של הכל, הוא דווקא העשייה, שעליה דיברנו בפרק למד ה', לפיך ובדברך לעשותו, שזה התכלית. ומפני שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מתברר לנו שעיקר הבריאה מבחינתו של הקדוש ברוך הוא העולם התחתון ביותר. הכי הכי עולם, הכי נעלם הזה. ומה מתבטא תחתוניותו של העולם הזה? שיש בו חושך כפול ומכופל. בריאות. חושך כפול ומכופל, ודווקא בחושך הזה רוצה הקדוש ברוך הוא את הנחת רוח. זאת אומרת, לא רק שהיתרון אור מן החושך יכול להיות שכשהיה חושך ונהיה אור, אז יש נחת רוח כי מופיע אור ממקום שהיה חושך, אלא אם יכול להופיע האור מעולם הקליפות, מהעולם של קליפת נוגה, שהיא גם קליפה, נכון? ויכול להתהפך ממש מפה, אז ממילא מגלים, תודה רבה רבה, שממשלת הקליפות היא לא ממשלה, אלא הפוך. בעומק הרבה יותר מזה, כמשל הזונה בזוהר הקדוש, אני מזכיר מהפרקים הקודמים, שבעצם כל מה שהמשיל הקדוש ברוך הוא כביכול את הקליפה זה כדי שיתגלה שמו. אז יתרון אור מן החושך הוא שגם זה הופך להיות רצון השם יתברך. את זה לא יכולים לגלות העולמות העליונים כי הם לא מתמודדים עם זה. אבל כשזה מופיע פה, זה מרומם את העולמות העליונים בעלייה שהיא ביתר שאת ויתר עוז מכל מה שיכול להיות. לכן תכלית בריאת העולמות היא העולם הזה התחתון. כי נתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. התכלית הזאת תמומש, מתי? בתחיית המתים. כשיקומון ישני אפר, נכון? בזה סיימנו. אז תבוא התכלית הזאת לידי ביטוי ממשי, כי אז הביטול יהיה גמור. כל עוד אני כאן בתוך הגוף, אז תמיד יש את ההתמודדות. אבל מעין תחיית המתים כזאת הייתה מתי? בהר סיני, בשעת מתן תורה. מה ההבדל בין המעין לבין התכלית? המעין הוא מעין, הוא לפי שעה, הוא זמני, אבל לא רק זה. אלא שהמעין הוא לא מכוחנו, אלא הוא בהתערות הדלעילה שאנחנו לא עמדנו בה בכלל. רק הוא מעין כדי לתת לנו דגימה לאן צריך להגיע. אז נשמותינו כולם היו בהר סיני. גם מי שמצטרף מכל אומה בעולם היה בהר סיני איתנו. כל מי שרוצה להגיע לתכלית היה שם, אבל בהתערות הדלעילה. ברעיון הראשוני של ההתערות הדלעילה שקודמת למציאות של העולם הזה שהיא שבהתערות הדלתת ההתערות הדלעילה. בסדר? עכשיו כל עולמנו כאן, כל תפקידנו כאן הוא להכין את העולם לקראת הדבר הזה שיבוא מהתערות הדלתת. בפרק שלפנינו, בפרק למד זין, אנחנו עוסקים בתכלית הזאת של ימות המשיח, אבל במובן של ימות המשיח הוא תחיית המתים. ובאיך כל פעולה שלי כאן היא הכנה לקראת זה. זה פרק יסודי מאוד. הוא עוסק גם באדם הפרטי מאוד מאוד מאוד, כל אחד ואחד מאיתנו, ובאמצעיתו הוא עובר לנקודה מאוד חשובה של איך כל אחד מאיתנו תורם לאורגניזם השלם של כלל ישראל, ואיך כלל ישראל כאורגן שלם תורם להוויה כולה, לא רק לאנושות, אלא להוויה כולה על כל חלקיה, ואיך בעצם לכל אחד מאיתנו יש את הכוח ואת היכולת לא רק לא להיות ממשל תחת הקליפות של העולם הזה, אלא אדרבה, להעלות ולרומם לא רק את עצמו, אלא את העולמות השלמים במבנה הזה. כל זה מגיע בעזרת השם, התניא בפרק למד זין. זהו, אמרנו את ההקדמה כדי ששימן. שלימה, ישי, זהו, אז עכשיו פרק למצע. הימה! תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים. רגע, רגע, תכלית השלימות, תכלית בתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, 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 שהכל נהיה בדברו. והנה תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אין סוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי. לא לשכוח שעניין תחיית המתים אצל רבנו הזקן זה כל הזמן יקומון ישני אפר. התכלית בעולם הזה הגשמי, איי, אתה עוד לא מבין אותו, כמו שאמרנו, כמו שעובר לא מבין מה קורה כשהוא יוצא מהרחם. אבל הכל 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 הכנות לקראתו. תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. מה שהיה בשעת מתן תורה היה התערות הדילאל. ומיד אז אנחנו לא זוכים מיד להיכנס לארץ ישראל, אלא ממתינים. החטא הראשון שם של חטא העגל שמוריד ומגשם אותנו ואת העולם כולו ומכניס אותנו, בוקר טוב, ומכניס אותנו לגלות הזאת שממנה מתחילה עבודתנו ומעשינו שאחרי מתן תורה, אחרי הרגע הזה שבו ראינו בהתערות הדילאלה את התכלית. כי הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. אנחנו נחזור למשפט הזה, הוא משפט יסוד. כי בעשייתה של מי? של המצווה, ממשיך האדם גילוי אור אין סוף ברוך הוא מלמעלה למטה, להתלבש בגשמיות עולם הזה, בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה, ומקבל חיותה ממנה. שהם כל הדברים הטהורים ומותרים שנעשית בהם המצווה מעשית. כגון, כאן מופיעות שלוש דוגמאות מהחי, מהצומח ומהדומם במצוות. קלף התפילין ומזוזה וספר תורה. אור בהמה גסה. מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אני אמשיך עם זה מיד את הקריאה. אני רוצה רק שנייה להתייחס למשפטים עד כאן. הפתיחה של הכל, כי הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. הדברים בנויים על אותה משנה מפורסמת במסכת אבות, שכר מצווה, מצווה. צריך להבין את זה לעומק. שכר מצווה, מצווה, הפירוש שאנחנו רגילים להבין, זה שכר מצווה, כשאתה עושה מצווה אחת, יש לך כוח אחר כך להיכנס לעוד מצווה. זה דבר מאוד נכון נפשית. נכנסת לפעולה חיובית, השכר הוא שאתה בתוך הרכבת החיובית. יפה. זה לא הפירוש שלנו, אומר התניא. שכר מצווה, מצווה בא להגיד, ששכר המצווה, הרי שכר מצווה מצווה גם לא יכול להיות פירושו ששכר המצווה הוא עצם עשיית המצווה. למה? כי זאת הפעולה. אז מה ההבדל בין הפעולה לשכר? כמו האם נאמר פה שכר מצווה מצווה שווה אין שכר, כי הפעולה היא השכר? מה נאמר פה? זה משפט מאוד מסובך. יש משפט אחר ידוע בחז"ל, שכר מצוות והי אלמה ליקה. אין שכר מצוות בעולם הזה. אז מה אתה אומר שכר מצווה מצווה? תגיד שכר מצוות בהי על מלאיקה. היסוד הוא מאוד גדול. יאללה, לפתוח חלונות, לא? היסוד הוא, אוי כרטויף, היסוד אני חושב הוא מאוד מאוד גדול, ואותו מסביר פה התניא. יש שכר. אבל בשונה משכר בעולם הזה, שהוא נפרד מהפעולה, הוא גם לא מופיע מהפעולה, השכר של המצווה נגרם מהמצווה. אני אסביר. השכר של המצווה נגרם מהמצווה. פירוש. רבי מביא את הדוגמה הידועה. לוקח אותי בעל שדה שאני אעדור, אחרוש. אני עושה פעולה. השכר שאני אקבל יהיה ממון שאני אקבל על זה. נכון? ממון שווה ממון. אז השכר לא קשור לזריעה, זה היה יכול להיות גם סיוד. רק שהזריעה גורמת עכשיו לשכר אחר. מה היא בעצם מצווה? מצווה היא גילוי אור אין סוף ברוך הוא כאן. זאת מצווה גם פה בעולם הזה, בעולם הנסתר. והמצווה הזאת גורמת שיופיע עולם שבו הגילוי יהיה ברמה שאני לא יכול להביא אותה פה. וזה השכר. שכר מצווה, מצווה. מה עניין המצווה? לגלות את אורו האינסופי בתוך המציאות הכי גשמית שיש. מהי המצווה? לגלות שמה שנמצא מתחת לממשלת הקליפה, גם הוא בעצם משרת את הקדוש ברוך הוא. לשכר הזה אי אפשר להגיע בהי אלמה. היום לעשותם, היום אתה יכול להגיע לזה, אבל תמיד לא תגיע לזה בשכר המלא של זה. כי מה אתה יכול לגלות בעולם הזה? עד לרמה שניתנת להתגלות בעולם הזה. אבל מהו עצם רעיון המצווה? גילוי אורו האינסופי. שכר מצווה, מצווה. ומתי זה יבוא לידי ביטוי? כשנגיע לעולם שבו הכל 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 מתגלה ואורו האינסופי מתגלה. לכן תכלית בריאת העולם הזה להיות לו דירה בתחתונים. מתי התכלית הזאת תתממש? בתחיית המתים. אז מהי התכלית שלי כאן? להכין את הכל שזה לא יהיה בחינת התערותא דלעילא, אלא בחינת התערותא דלתתא. אז מה בעצם פעולת המצווה? גילוי אור אין סוף. מה שכר המצווה? לא הכסף שאני מקבל על זה, כמו בזורע וקוצר. אלא מה שכר המצווה? המצווה! אבל המצווה לא יכולה להופיע כאן במילואה, מפני שכאן תמיד בעצם מהותי אני עדיין באסתר. אז שכר מצווה בהי על מלאכה, ושכר מצווה מצווה, זה היינו. דבר עמוק מאוד. תשמעו את המשפט עוד פעם. כי הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. כי כל מה שיופיע בעולם שכר המצווה תלוי במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. למה באתי עם פרנסה הביתה? כי זרעתי. ואם אחר יגלו לי שלחרוש מרוויחים יותר, אז אני מחליף קצת. מה רציתי בכלל שבשבילו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? למה לא נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בעליונים, כדי לגלות את אורו האינסופי בעולם התחתון ביותר? איך עושים את זה? רק דרך אחת, לא בנשמה, גם לא הנשמה של משה רבנו יכולה לעשות את זה, פרק למדים. אלא איך עושים את זה? אוגדן תבן, זה השמן על ראשך, זה השמן, זה המעשה. ושכר המעשה הוא שערך המעשה יתגלה בשלמותו. ומתי יתגלה ערך המעשה בשלמותו? לכן זה נקרא שכר, זה כבר לא תלוי בי. עוד פעם, אם שכר מצווה, מצווה פירושו ששכר המצווה הוא הפעולה שלך, אז זה לא נקרא שכר, שכר זה שהמעביד נותן. אם שכר מצווה זה שתהיה כוח למצווה, זה עוד פעם אני. אז מה זה שכר מצווה, מצווה? המצווה שאני עושה כאן היא זו שמאפשרת במרכאות למעביד, להבינו מלכנו. היא זו שמאפשרת שנוכל להגיע לעולם שבו ההולכה הזו של אור אין סוף מופיע. זה לא יכול להופיע בלעדיי. שכר מצווה, מצווה. עכשיו נתחיל לברר את זה, זה פילי פלוט, זה שינוי לגמרי לגמרי של התפיסה. זה שכר, באמת שכר, כי אני מקבל אותו מבחוץ. אבל זה לא שכר חיצוני של הממון על הזריעה, אלא כי זה מהותי. זה שכר ברמה הכי אמיתית שיש, זה לא יכול להופיע בלעדיך. כביכול הקדוש ברוך הוא לא יכול כביכול להופיע את זה בלעדיך. תלוי בעבודתנו בזמן הגלות. וזה עצמו מה שאתה עושה עכשיו. רק מה שאתה עושה עכשיו מביא תמיד לדברים ברמת הפעולה שלהם. וברמת השכר שלהם זה יופיע כשהמשכורת יינתן. זה עומק היום לעשותם, לעשותו, ומחר לקבל שכרם. אז איך הבנתי תמיד מחר לקבל שכרם? מחר יהיה כל מיני כיפים. איזה כיפים? יש לנו פה כאלה פה מסביב אומרים כיפים זה כל מיני דברים כאלה שיהיו בגן עדן, יש כאלה דברים אחרים, להבדיל... שכר מצווה, מצווה! מה יהיה? יהיה גילוי אור אין סוף. מה ניסית לעשות כל חייך פה בפרוסדור? לגלות אור אין סוף. איך? על ידי תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, זה הרי עומק המשפט שלמדנו כבר. מה זה תשובה ומעשים טובים? איך הסברנו? היכולת לשוב אל המקור על ידי מעשים טובים, זה קיים רק בעולם הזה. זה לא קיים בעולם הבא. על ידי זה יש קורת רוח בעולם הבא. מהי קורת הרוח? באותו דבר, לא בסיפור אחר עכשיו. זה עצמו שכר מצווה, מצווה. הוא מסביר את זה ברמה הכי מעשית עכשיו. כי בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור אין סוף ברוך הוא מלמעלה למטה. להתלבש בגשמיות עולם הזה בדבר שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה. מה שהיה תחילה תחת ממשלת קליפת נוגה משתחרר ומקבל חיותה ממנה עד עכשיו, שהם כל הדברים, ועכשיו הדברים ברורים לגמרי, שהם כל הדברים הטהורים ומותרים שנעשית בהם המצווה מעשית. מה זאת קליפת נוגה? זאת קליפת המותר, נכון? עכשיו מה זה המותר? המותר זה שהוא לא אסור כמו הקליפות הטמאות, דהיינו שיכול להיטהר לעולם, אורלה, גזל, נכון? אי אפשר, אי אפשר, פרי הכי יפה בעולם, אבל אם הוא אורלה, הוא אורלה. אז לכן הוא אסור, ומי יתיר אותו? מי שברא אותו. הקליפה של קליפת נוגה היא קליפה, שהיא קליפה מתווכת, קליפה ממצעת, נכון? בין הקליפות, הטמאות שהן אסורות, לבין אור אין סוף שהוא הקדושה, ושם לכן הוא בא רע בגלל שהכוח הוא חזק, מיעוטתו והיא בעלת היפוך. כל עניינה זה ההתהפכות. עכשיו, מה שיונק מתחת ממשלת קליפת נוגה עדיין יונק מממשלת הקליפות? ומה אני צריך לעשות שם? שהם כל הדברים התיאורים ומותרים שנעשית בהם המצווה מעשית, כגון. וכמו שאמרתי, שלוש דוגמאות, הרי במאיר כאן ששלושתן זה חי, צומח ודומם. תראו איך. הכל ברמה של מצוות מעשיות, כי אנחנו מדברים עכשיו על המעשה. קלף התפילין ומזוזה בספר תורה. בכוונה לדעתי מתחילים משם, כי מתחילים מהדבר הנמוך ביותר שבעולם החי, מהאור, שהוא הדבר הכי גס, של הבהמה הגסה. מזה עושים ספרי תורה, תפילין ומזוזות. את האור הזה, הגס, של הבהמה הגסה, מעבדים עד שהוא יהיה בשיא הגסות. אבן, קרש. כשהוא מגיע לשיא גסותו, כותבים בו לשם קדושת תפילין. עכשיו לא האות קודש, עכשיו האור. אמרנו הרבה פעמים שלעבוד, שאנחנו מדברים עבודת השם עובד אלוקים, זה לא רק מלשון לעבוד, זוכרים to work, אלא אורות עבודים, אורות מעובדים. כשאני מעבד אור, אני משנה את מהותו. זה לא אני הלכתי לעבודה וחזרתי יותר עייף או פחות עייף, יותר שמח או פחות שמח, הצלחתי לקדם נושא או לא הצלחתי לקדם נושא. המהות של האור משתנה כשהוא מעובד. הוא היה אור בהמה גסה, הוא קלף של תפילין. כל הכללים שלו שונים. הוא לא אותו דבר, הוא בכלל לא אותו מצב, הוא לא כלום. איך זה התרחש? מעבודה. לכן הוא פותח בזה. שהם כל דברים התיאורים ומותרים שנעשה בהם במצווה מעשית, כגון קלף התפילין ומזוזה וספר תורה. כמו כיבוש. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, לא הוכשר למלאכת שמיים, אלא טהורים ומותרים בפיך. כתוב למען תהיה תורת השם בפיך, בתפילין. למען תהיה תורת השם בפיך, ומזה לומדים, איזו בהמה מותרת לך לקלף, בהמה שמותרת לך לאכילה, שמותרת לפיך. זאת אומרת שהיא תחת קליפת נוגה. כי אם היא מקליפות הטמאות, אני לא יכול להשתמש בזה. זה לא אליי, זה לא לי, זה לא לרמתי. אבל מקליפת נוגה שיומקת מקליפות הטמאות, כי היא קליפה, אני צריך להפך דברים טהורים ומותרים בפיך. וכן אתרוג, עוברים לצומח. ועוד פעם, עוברים ליפה שבצומח, כמו שעוברים ליפה שבספר תורה, ובמזוזה, ובתפילין, ליפה שבחי, אבל שבא מהכי נמוך. כך עוברים עכשיו אתרוג. אפשר היה לדבר על כל צומח אחר, גם על לולה וערבה. היפה שבצומח, והאתרוג הזה שאינו אורלה, כמובן אם הוא אורלה הוא שייך לקליפות, נו? התמאות. מאיר על זה מיד בתניה בהגעה, אתם רואים שהאורלה היא משלוש קליפות התמאות לגמרי, שאין להם עלייה לעולם כמו שכתוב בעץ חיים. וכן כל מצווה באה בעבירה חס ושלום. לא על זה מדובר, מדובר על מצוות שאינן באות בעבירה. אלא מצוות, עכשיו מובן גם המושג, מצווה שבאה בעבירה זה שאתה כאילו עושה מעשה טוב, אבל אתה משתמש לא בהגעת אור אין סוף הנה, כי אתה משתמש בדברים האסורים, אתה משתמש בקליפות התמאות. מצווה צריכה לבוא במצווה. כלומר, מה עניין המצווה? להראות שאין ממשלה לקליפה, אלא יש ממשלה רק לאור אין סוף. מי צריך להראות את זה? אתה. מה אתה מתעסק בקליפות התמאות? אם אתה מתעסק בקליפות התמאות, לא קיבלת את הרעיון בכלל. דבר מדהים. אתה חולק על עצם הרעיון של לגלות את אור אין סוף בורגו. מצווה באה בעבירה זה לא עניין טכני. מצווה באה בעבירה לפעמים היא מאוד מובנת מבחינה טכנית. הנה הדוגמה הבאה. וכן הדוגמה הבאה שלו של מצווה באה בעבירה. ומעות הצדקה. זה כבר דומם. ואתם שמים לב אגב שזה הדומם הכי נמוך והכי גבוה. כי מה זה מעות צדקה? זה אדמה. זה מטבע. ממה עשויה המטבע? בסוף, בשורה האחרונה, אדמה. מעות. זה הדבר הכי הכי זול. כי מה עושות מעות בעצם? מה, כשיש לי כסף, מה מגמתי? לממש אותו. זה הכי נמוך במובן הגשמי. יש לי סתר, אני רוצה להחזיק אותו. יש לי חפץ יפה, אני רוצה להראות אותו. יש לי כסף, אני רוצה לא להראות אותו, אני רוצה להשתמש בו. אני רוצה להראות את מה שאני אעשה בכסף הזה. והמעות האלה הכי נמוכות, שהן הופכות לצדקה, הן הדבר הכי אלוקי בעולם. הן הדבר הכי מחיה בעולם. הן הדבר הכי הפוך מחומריות וגשמיות. כי המעות בעצם הם הכי 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 אני. אני עבדתי על זה, זה שלי. זה הכי שלי, זה הכי אגו, זה הכי פרעו. ואני לוקח את המעות האלה ואומר, כל כולי זה אתה. לא רוצה את זה בכלל. והצדקה ניתנת, זה המושג צדקה, תזכרו למי שאני לא מכיר בכלל. כלומר, אין כאן בכלל אותי. ובלבד שכמובן מעות הצדקה האלה, נו, שאינן... גזל, כי אם הן גזל הן שייכות לאן? לקליפות התמאות. אז ברמה החברתית אני מבין את הרעיון של מצווה הבאה בעבירה במעות צדקה. השאלה אם אתה גם תבין את הרעיון של מצווה הבאה בעבירה באתרוג אורלה. מה יש? השקעתי הכל, זה היה שלוש שניות פחות, זה כבר לא היה אורלה. מה קרה? זה מי טו בשבט ההוא, הטו בשבט הזה, זה בתזיין שבט נתנו. מה זה משנה? אתה לא תופס. אם עניין המצווה זה לגלות אור אין סוף, ושכר מצווה מצווה כדי להביא את העולם לגילוי אור אין סוף בלי הפרעה. אם זה כל עניין המצווה, אז כשאתה מביא את רוב שהוא אורלה, לא נגעת בזה בכלל. אתה לא נגעת בנושא, מה זה משנה אם זה את רוב או לא את רוב? מה זה חשוב? זה לא הפעולה, זה הרצון האלוקי שמתגלה פה. אז כשם שהרצון האלוקי, אתה מבין שאם אתה מביא תפוח במקום את רוב זה לא עובד. אז למה אתה לא מבין שאתה מביא את רוג שהוא יום אחד אורלה, זה לא עובד אותו דבר. זה לא יקיו. זה עצם ההבנה של האם קלטת ששכר מצווה מצווה, או שהאגו שלך תופס פה את המקום. זה בדיוק הנקודה. ומעות הצדקה שאינן גזל וכיוצא בהן. ועכשיו, כל אלה היו מתחת קליפת נוגה. הטהורים והמותרים, לא הקליפות הטמאות. וכל אלה היו מתחת קליפת נוגה, האתרוג הטוב הזה. ועכשיו שמקיים בהם מצוות השם הוא רצונו, אז מה קורה עכשיו? הרי החיות שבהם עולה, בסדר? עולה, הוא מתבטל, ונכלל באור אין סוף, ברוך הוא. נכון? החיות הזאת עולה ומתבטל, ונכלל באור אין סוף, ברוך הוא. החיות של מי? של האור הזה, דרך הצילים. של האתרוג הזה, דרך הנטייה שלו. של המעות האלה דרך הצדקה שבהם. שהוא, מה אור אין סוף ברוך הוא? שהוא אור אין סוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך המלובש בהם. מה שדיברנו בפרקים שלפני כן. מאחר שאין שם בחינת אסתר פנים כלל להסתיר אורו יתברך. כי הרי מה זה המצוות? לא רק רצונו אלא פנימיות רצונו. ממילא אין אסתר פנים, זה לא חיצוניות הרצון, מה שדיברנו כל הזמן. זה לא חיצוניות הרצון, כמו אין לי ברירה, אז אני גם מקים גדר מסביב לבית, אבל זה לא הרעיון שלי, פנימיות הרצון זה לשבת עם אשתי בפנים. מהי פנימיות, פנימיות, פנימיות הרצון של הקודש ברוך הוא שבשבילה הכל קיים? המצווה, זה כל האדם. גילוי אור אין סוף ברוך הוא פה. אין ממשלת קליפה בעולם, הכל פה. אז כיוון שזה מתלבש בהם ושם אין בחינת הסתר פנים כלל, להסתיר אורו יתברך. אז ממילא המצוות האלה, מצד האתרוג, המעות והתפילין, הוא קודם כל דיבר עכשיו על החפצים. מה קרה בעצם בקיום המצווה? החפצים האלה גילו את הקודש בו. נתיני ממשלת קליפת נוגה זעקו. גם הקליפת נוגה שלנו בעצם רוצה לגלות את הקודש בו. אגב, תמשיכו. כשקליפת נוגה תתאפך, יהיה לקוח להביא את קליפות התנאות. אבל אם אני עוסק עכשיו בעיסוק בקליפות התנאות, אבל קליפת נוגה עוד לא התהפכה, אני לא יכול לעשות שם כלום. לעתיד לבוא בטח. עתיד החזיר להחזירו לתארתו, ולכן נקרא חזיר. רק לא אני. מה אני צריך לעשות? לעשות את העולם הזה, סליחה לביטוי, טרמפולינה לקראת זה. אני צריך להכשיר את העולם כדי שזה יוכל להתרחש. אז החזיר יחזור לטהרתו. לכן גם כל כך חשוב להבין בהמשך כמה המצוות שלי שהן הדבר הכי פרטי בעולם. זה מצווה שאני עושה, נכון? אף אחד לא מפריע. הן חלק מכלל. כי אני לא יכול להכשיר את העולם אם אני עובד לבד. אז מצד אחד זה הדבר הכי אישי, ומצד שני אני לא מזיז מצווה בלי שאני אומר לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתו בשם כלל ישראל. מצד אחד זה הכי אישי, ומצד שני אין אפשרות לקיים את המצוות בלי כלל ישראל. לא יכול, גם אם אני רוצה לברך ברכת כהנים, אני לא יכול כי אני לא כהן. וגם אם אני רוצה לברך ברכת כהנים ואני כהן, אני לא יכול אם אתה לא פה. כלומר, אין לי אפשרות אלא לברר בסוף, כי בסופו של דבר העניין הוא גילוי אור אין סוף. זה ילך לאט לאט, זה פרק מדהים, שהוא הולך לאט לאט לאט. נמשיך. לא רק זה קורה, אלא קורה גם הדבר הבא. שגם בכוח שלי, של הנפש החיונית הבהמית, שגם היא באה מממשלת קליפת נוגה, כשאני משתמש באתרוג ובקלף ובמעות כמשל, אז אני עצמי גם מתהפך. וזה קשור לשימו למה שאתה הרגע אמר. וכן כוח נפש החיונית הבהמית שבעברי גוף האדם המקיים המצווה. האיברים שלי. כדי לעשות את מה שעשיתי עם האתרוג, אז מה עשיתי? קודם כל נטלתי אותו. אבל זה הסוף. גידלתי אותו. קניתי אותו. שילמתי עליו. זרעתי. השקיתי. כלומר, עשיתי המון פעולות שבסופו של דבר הקיפו את כל הנפש החיונית שלי. וכן כוח נפש החיונית הבהמית שבעברי גוף האדם מקיים המצווה ומתלבש גם כן בעשייה זו ועולה מהקליפה שהייתי תחת ממשלתה כל הזמן ונכלל בקדושת המצווה שהיא רצונו יתברך ובטל באור אין סוף. כלומר, לא רק החפצים אלא אני עצמי מתעלה בקדושה על ידי עשיית המצווה, נכון? גם הגברה בלשון ההלכתית וגם החפצה. מצוין, הוא בטל באור אין סוף, ברוך הוא. עד כאן הוא דיבר על מצוות, נו, מעשיות לגמרי. לכאורה זה צריך להיות הנושא של הפרק שלנו, כי אנחנו בלעשותו. עכשיו הוא בא לחדש חידוש מדהים. גם מה שאנחנו חושבים שהן מצוות לא מעשיות, בתורתנו, זה חייב להיות מעשי. וגם במצוות תלמוד תורה, וקריאת שמה, ותפילה. נכון? אדם מתפלל, אומרים לו, טוב, טוב, תתפלל, תתפלל, יאללה, ועכשיו תתחיל לעשות משהו. נכון? וגם במצווה תלמוד תורה וקריאת שמה ותפילה. וכיוצא בהם. אף שאינן בעשייה גשמית ממש, שתחת ממשלת קליפת נוגה. מכל מקום, הקיימלן הרי נפסק לנו להלכה, והרהור לאו כדיבור דם. ואינו יוצא ידי חובתו עד שיוציא בשפתיו. וקיימלן, אנחנו מיד נסביר את זה, וקיימלן, פירוש בארמית, וקיימלן ומוחזק לנו, נפסק לנו, התרגום המילולי הוא ועומד, וקיימה. ככה נפסק להלכה, לנו, בעקימת שפתיו, הווי מעשה. הוא יסביר את זה עוד שנייה אחת, זה רעיון עצום, אבל הרעיון שלו אומר עכשיו את הדבר הבא, וזה דבר פלאי. זה קשור לשאלות, כל הרי דבר פה הרי קשור לשאלות אמוניות שלמות. אדם קורא קריאת שמה, הוא אומר את הפסוק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה המגמה שלו בפסוק הזה? להגיד שהשם אחד ושמו אחד, שאין עוד מלבדו. הוא עוצם את עיניו, הוא צם שלושה ימים, הוא מרוכז בצורות שאי אפשר לתאר. עוד לא הייתה מדיטציה בעולם שיכולה לתאר. הוא מרגיש שבפנים, איך אמר התניה, אפשר לעשות רעש בשקט. הוא עושה הכל, הוא רק לא אומר את זה בשפתם. יצא ידי חובת קריאת שמע או לא? שום דבר. לא הגזמתם אתם? למה? עכשיו נגיד שאלה הפוכה. אדם אמר את הקריאת שמע ולא לגמרי התכוון. התכוון את הכוונה הבסיסית. אבל היה לחוץ, סלצלו לו בביפר מפה, בפלאפון מפה, סבתא שלו, התכוון, גם הבא יותר טוב. אי אפשר להשוות ביניהם. הוא יצא ידי חובה. תגידו, אתם רוצים לייחד את השם או שאתם רוצים שנוכל קוגל בסוף? זה לא רציני, זה לא חברה רצינית העסק הזה. ככה לא מפעילים את העניינים. זה גבל. אומר התניה, אנחנו דיברנו הרבה על מה צריכה להיות הכוונה ומה זה כנפיים ומה זה אוף בלי כנפה, הכל נכון. אתה מבין שמה שקובע את היסוד שלך להוליך את אור השם זה אקימת השפתיים? ההגדרה בהלכה שאקימת שפתיו הווי מעשה. אתה תופס את זה? למה? כי זה צריך להיות לבוש במציאות. הוא מסביר את זה, זה פלאי פלאות. לכן ההלכה היא הרהור לב כדיבור דמי. הרהור זה דבר מדהים, אבל הוא לא דיבור. עכשיו אני מדבר לא על ההלכות המעשיות, על ההלכות האנטי-מעשיות. על ההלכות שבכל תפיסה, בכל פילוסופיה בעולם, אומרות, עזוב את עולם המעשה, בוא נחשוב עכשיו על הדברים הגדולים. ההפך, הם מזלזלות כמעט במציאות המעשית. וקיימה להם דהקימת שפתיו אבי מעשה, כי אי אפשר לנפש האלוקית לבטא בשפתיים ופה ולשון ושיניים הגשמיים, כי אם על ידי נפש החיונית הבהמית המלובשת בעברי הגוף ממש. מה לעשות? הפעולה של הנפש החיונית, איך הוא קרא לה בפרק למדי, היא הממוצע שבין הנפש האלוקית לבין הגוף. לכן זה המתווך, זה מגמת הקודש ברוך הוא בבריאת העולם בכלל. אז אם התכוונת שלושה ימים לייחד את השם אבל לא אמרת את זה, אז בשביל מה נברא העולם הזה? מבינים מה אני אומר? איך יעלו השיניים? איך אתה יכול להגיד שהשם אחד ושמו אחד, אם שן אחת שלך לא שותפה ברעיון? אז יש גם בהשם אחד ושמו אחד. זו מהפכת עולם. זו תפיסה אחרת לגמרי של הכל. זה לא טכניקה, הרהור כביבור, הרהור לא כביבור. זה כל המהלך. וכל מה שמדבר בכוח גדול יותר. עכשיו ניכנס מזה לחסידות קצת. מה שנקרא שטום. להיכנס בסערה לדברים. אני חושב שזה סתם בשביל לצעוק. ככל שאתה מדבר בכוח גדול יותר, הוא מכניס ומלביש יותר כוחות מנפש החיונית ודיבורים אלו. אתה לא מכיר את זה? כשאדם לא עלינו, לא עלינו, צריך להגיד איזו הודעה עצובה. הוא יכול להחזיק את זה בתוכו, אבל כשהוא צריך להוציא את זה מהפה, הוא נשבע. מכירים את זה לא עלינו. למה? מה קרה פתאום? כי זה עבר דרך השיניים. כי עכשיו הכל שותף.
כי זה מקבל אחיזה במציאות.
כי זה קיבל אחיזה במציאות. עכשיו תחשוב על ההפוך. וזהו שאמר הכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. הפסוק אומר, כל עצמותיי תאמרנה, השם מי כמוך, מציל עמים מחזק ממנו. כל עצמותיי תאמרנה. האדם מדבר על זה שהעצמות, כן. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אם ארוחה בכל רמח איברים משתמרת, ואם לב אינה משתמרת, חז"ל אומרים על לפי פסוק במשלי, שאם התורה ארוחה, יש משנה ידועה שב-48 דברים התורה נקנית. הראשונים שמדברים שם זה הדברים הבחימסיים, עריכת שפתיים, שמיעת האוזן. אז בטח שמדובר פה גם על מתודיקות. איך לשמוע, איך לה, נכון. אבל מדובר פה במהות, איך השפתיים שותפות, איך האוזן שותפה. וזהו שאמרו רבותינו, זה אני מערוכה בכל רמח איברים, משתמרת, ואם לאו אינה משתמרת, כי השכחה היא מקליפת הגוף, ונפש החיונית הבהמית שהן מקליפת נוגה, הנכללת לפעמים בקדושה. ממה נובעת שכחה? שכחה של תורה, שכחה של רעיון טוב שאתה רוצה. מאיפה זה בא? שכחה של כל הדברים האלה מקורה מאיפה? מקליפת הגוף ונפש החיונית הבהמית, שהן מקליפת נוגה, הנכללת לפעמים בקדושה, ואז בעצם לא היה צריך לשכוח, אז למה אני שוכח? והיינו שהגוף השתלט עליי עכשיו, אז לכן אני שוכח. כי צרכים גופניים מסוימים השתלטו. אבל כשמתיש כוחם של הגוף ושל הנפש, הוא מכניס כל כוחם בקדושת התורה או התפילה, ואיך הוא עושה את זה? על ידי דיבור, ועל ידי דיבור יותר חזק, ועל ידי ביטוי יותר חזק, ועל ידי הזזת הידיים. זה הכל עצמותיי תאמרנה. כוזרי נשאל על ההתנדנדות בתפילה. רב יהודה הלוי, נשאל על ההתנדנדות בתפילה. אתם מכירים את התשובה שלו? אז התשובה הראשונה שלו היא תשובה נפלאה, רב יהודה הלוי. הוא אומר, לפנינו לא היה ספרים. היה רק ספר אחד, ומי שהיה קורא בו דרך כלל היה הזקן שישב באמצע. ואז כל השאר רצו להסתכל. אז הם הסתכלו לכיוון הזה. ראו הילדים המשיכו. והוא אומר שלב א', אחרי זה אומר, אוקיי, עכשיו קניתי, עכשיו אני טוב, אני נשמע ככה אקדמיים מספיק, עכשיו אני אגיד לך את הדבר השני. כל עצמותיי תאמרנה. הוא אומר, מה שווה בלי להתנדנד? זו נקודה מאוד עמוקה. זה עצם זה, שהרי למה יש שכחה? שכחה כאן זה לא רק הכוונה היא של שכחתי. שכחה זה לא, למה זה לא ממלא אותי? בגלל הגוף. אז איך אתה תזכור? על ידי שתעקוב את הגוף. אתה צריך להשתמש בגוף, הפוך. אז עד כאן חלק א'. בטח.
דווקא אבל כל עצמותיי תאמרנה, זה בלי זה נשמע הפוך ממה שאתה אומר. כאילו, שכל הגוף שאומר את הקריאת שמע, וזה שבשעתיים הוא לא אומר את זה, זה כאילו כבר, זה כאילו שולי לכאורה. אתה אומר, כל הגוף שלא אומר, כל הראש לא, כל המחשב...
לא, אני אומר, כל הגוף אומר, הראש לא. השפתיים הם בדיוק חלק מהגוף. אין הבדל בין השפתיים. אצלנו השפתיים הם כאילו חלק מהעולם של החשיבה. מה פתאום? השפתיים הם שפתיים כמו שיניים, כמו ידיים, כמו רגליים. אתה יודע למה השפתיים נקראות שפתיים? לשון שפה. שפת הנהר. גבול. שפת הים. הם מה שההגבלה נגמרת וממנה יוצא משהו רוחני. יש המון 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 מוגבלויות, וסוף הגבולות, סוף עולם הגבולות הוא פה. כאן זה טבע. כאן זה מעבר הגבול. מה היה עד כאן? המון שערים. כל האדם הוא שערים. עכשיו זה עבר את השיניים, את הלשון, את החייך, את הכל. מגיע לשלב האחרון של מעבר הגבול. מכאן זה יוצא ומוות וחיים ביד הלשון. כשחלטת להוציא את הלשון הרע הזה, עכשיו אתה יכול לשרוף משהו. כשחלטת להוציא עכשיו דיבור טוב, עכשיו אתה תבנה. זהו, שוחרר, בסיס האמרה. לכן השפתיים הם חלק מהגוף. אתם מבינים מה אני אומר? לכן הכל עצמותיי תאמרנה כוללות את השפתיים. נוגע בדבר אחר, מתי זה רעש סתם ומתי זה אמת. טוב, זה בלי סוף אנחנו מדברים.
אתה יודע שכל הישות שלו היא בקריאת שמע, אבל רק השפתיים אומרות את זה, אתה אומר שזה...
יש בחינה, אני יודע למה דודי מתכוון, יש בחינה של רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. יש בחינה של זעקה שנמצאת בשתיקה.
אבל שפתי הנאות.
בדיוק. יש בחינה של זעקה בשתיקה. יש. והראשון שמדבר על זה זה רבנו הזקן בכמה מקומות. שאפשר לזעוק במחשבה. יש בחינה של זעקה שבשתיקה, הוא לא בא להוריד מזה. אבל כמו שבאתי אומרת, שפתיה כן נאות. כלומר, איך את תפילה בלחש לומדים מרק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. כמו התפילה שמפעילה את כל הגוף, כי מה רואה שם אלי? הוא רואה אדם מוזר, הוא רואה אדם בתנועות גוף מוזרות. הוא רואה תנועות גוף משונות. הוא חושב אותה לשיקורה. היא חושבת שהוא חושב אותה לבד בלי יעל. למה? לא בגלל המחשבות, בגלל הגוף. אבל קולה לא ישמע. אבל לכן אני מזדהה מאוד עם מה שאתה חותר אליו. אבל זה מופעל על ידי כל הפעילות של הגוף. בסדר? זה נכון מאוד. כלומר, אני חושב שנגענו בשתי הנקודות. זאת אומרת, השפתיים גם הן מה שמביא את הקול מהכי גבוה, והן גם מה שמשחרר. כלומר, אחרי מה שיצא מהשפתיים, אני לא אחראי יותר. אני גם מסוכן כל כך. למה כל כך סכנה יש כשהפה הוציא? פילה פלויין. וכאן נכנס התניה ממש ככה בדקות נוספות של עוד פסקה אחת שנוכל. זה פרק יסודי ארוך, אנחנו נראה עוד פסקה אחת יסודית. כאן הוא נכנס לנקודה נוספת. דיברנו איך הכוח של הנפש החיונית, הבהמית, שמקליפת נוגה, כשמקיימים על ידו מצוות, נכון? אפילו של תורה, אפילו של תפילה, אז הוא נכלל בקדושה. האתרוג, האור של הבהמה הגסה, הנפש החיונית עצמה, נכון? יופי. עכשיו הוא בא להגיד כך, כשאני עושה את המצווה, זה מתרחב הרבה הרבה מעבר לזה. זה לא שהנפש החיונית שלי עכשיו יוצאת מתחת קליפת, ממשלת, קליפת נוגה. זה היסוד כאן, תחת ממשלת. זה לא רק שהאתרוג, אלא זה גם כל מה שמרכיב את הנפש החיונית שלי. מה מרכיב את הנפש החיונית שלי? כל מה שאכלתי עד היום, וכל מה ששתיתי עד היום, וכל המוזיקה ששמעתי עד היום. זאת, הוא ממשיך, ועוד אחרת, שכוח נפש החיונית המתלבשת באותיות הדיבור בתלמוד תורה או תפילה וכיוצא בהן, או מצוות מעשיות, הרי כל גידולו וחיותו מהדם שהוא מקליפת נוגה ממש. מה פירוש? הנפש החיונית. איך אומרת התורה? למה לא לאכול את הדם? כי האדם הוא הנפש. בסופו של דבר, איך הנפש הזאת פועלת? הדם. והדם הזה הוא מה? שהם כל אוכלים ומשקים שאכל ושתה ונעשו דם. שהיו תחת ממשלתה, אכלתי מאכל, ואכלתי אותו בטהרה. אכלתי אותו ובירכתי עליו. שתיתי. עכשיו הוא הופך להיות מממשלת קליפת נוגה, ונכנס עוד פעם לגוף שלי, והוא ממשיך את ההתמודדות. אתם מבינים שכל דבר בעולם הוא אנרגיה, שנמצאת תחת ממשלת קליפת נוגה, והשאלה היא איך אתה מחבר אותה לאור אינסוף. ונעשו דם שהיו תחת ממשלתה, וינקו חיותה ממנה, ועתה היא מתהפכת מרע לטוב. כלומר, כשהוא לומד עכשיו את התורה, או עושה את המצווה המעשית, או מעקם שפתיו, היא, מי? קליפת נוגה, שמופיעה בכל טיפות הדם האלה, מתהפכת מרע לטוב ונכללת בקדושה על ידי כוח נפש החיונית הגדל ממנה שנתלבש באותיות אלו או בעשייה זו. כמו שבעשייה של האתרוג מתלבש אור אינסוף שדיברנו עליו מקודם, כך באותיות, כך בתפילה, אשר הן מי? המצווה, האותיות, פנימיות רצונו יתברך בלי שום הסתר פנים. אתם מבינים מה קרה פה עכשיו? כלומר, פנימיות רצונו יתברך פתאום נכנסת לכל כך הרבה מרכיבים בפעולה אחת שאני עשיתי. כמה מרכיבים בעצם עכשיו יוצאים מתחת ממשלת קליפת נוגה ונכללים ובטלים באור אינסוף ברוך הוא. וחיותה נכלל גם כן באור אינסוף ברוך הוא, שהוא רצונו יתברך. ובחיותם נכלל ועולה גם כן כוח נפש החיונית. כלומר, בחיותם של מה? של כל מה שאכלתי, של כל מה ששתיתי. הרי על ידם יש לי כוח. למה יש לי כוח עכשיו לעשות את המצווה הזאת? כי אכלתי. אז את האכילה הזאת אני לוקח לשם. ועל ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נוגה, שהיא מי? קליפת נוגה, כללות החיות של עולם הזה הגשמי והחומרי. זוכרים את ההבדל בין גשמי לחומרי? גשמי פירושו מה שלא נותן לי לראות את הדברים במכלול, כי רוח מאפשרת לי לראות, אבל גשמי לא נותן לי לראות את המכלול, וחומרי זה מה שנותן לי לפעמים לחשוב על שקר שהוא אמת. החומר, המטריאליזם. ועל ידי זה תעלה גם כן כללות קליפת נוגה, שהיא כללות החיות של העולם הזה הגשמי והחומרי. איך? מתי זה קורה? כאשר כל הנשמה בנפש האלוקית שבכל ישראל. וכאן הוא נכנס לנקודה גדולה גדולה שאליה אנחנו נכנסים עכשיו, וממנה בעזרת השם נמשיך מחר. כאשר כל הנשמה ונפש האלוקית שבכל ישראל, המתחלקת בפרטות ל-60 ריבו, תקיים כל נפש פרטית כל תרי"ג מצוות התורה. אתם זוכרים שאמרנו מקודם? שקודם כל זה עוסק בעולם הכי אישי שלי. הפרק הזה מתחיל לא בעולם האישי, הוא מגיע לבטן. הוא מגיע למה אכלת אתמול בלילה כשאף אחד לא ראה. הוא מגיע להנאות הפיזיות שלי. הוא מגיע לשאלה איך כל הדם שלי יוצא מממשלת קליפת נוגה ונכלל באור אינסוף. זה פרק שצריך לראות לבד, בלי שאף אחד מחובר איתי. כי רק אני יודע מה ממשלת קליפת נוגה שלי שולטת בו כל כך חזק, ומה יכול לצאת. זה המקום האישי. עכשיו הוא בא ואומר, כשזה מתרחש בי, אז בהתחלה זה מתרחש באצבע, אחרי זה מתרחש בכל הגוף. זה הוא כבר אמר בפרק למדי, אתם זוכרים? על ידי שכינה שמקיף מראש ועד רגליים. נכון? אחרי זה זה מתרחש לא רק באיבר הזה, אלא בכל האיברים, ואחרי זה זה מתרחש לא רק בכל האיברים, אלא בכל דם ובכל מה שאכלתי ובכל מה ששתיתי ובמחשבות שלי, ואחר כך זה מתרחש לא רק במחשבות שלי, אלא זה מתרחש בכל קליפת נוגה הכללית של מה שהחדיר לי. ועכשיו הוא אומר, טוב, אבל הרי חוץ ממני יש פה עוד כמה דברים בעולם. פריטים. אני לא לגמרי לבד פה. ואז הוא קובע קביעה, אליה רק ניכנס עכשיו, היא קביעה עצומה. הרבה מאוד פעמים בחז"ל מופיע שיש 60 ריבו נשמות בישראל. זה מושג ידוע, עד כדי שדורשי רשומות היו נוהגים להגיד שהמילה ישראל היא ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. ואיך כל אחד ואחד מישראל הוא אות. הקושי הוא כמובן ידוע, יש יותר מ-60 ריבו. בדור הזה, סך הכל, ודאי, מה פירוש שיש 60 ריבו? גם מה הרעיון הזה של ה-60 ריבו? זה יסוד מאוד גדול, אבל בעומק שלו, המדובר הוא על זה שלכלל ישראל יש נשמה כללית. זה מושג שאולי ניכנס אליו יותר בעזרת השם מחר, אבל יש נשמה כללית. שבא לידי ביטוי בכל אחד ואחד מאיתנו. המספר 6, החלוקה ל-6, היא בעצם חלוקה של העולם כולו. 6 ימים, כל דבר, כל מעטפת יש בה 6 צדדים. בכל מעטפה יש 4 צדדים, למעלה ולמטה. ונקודת ה-7 היא השבת של הכל. היא נקודת השבת של הכל. לכן כשנבראה השבת והיא אמרה לכולם יש בן זוג, היא התכוונה לפיזיקה הפשוטה של העולם. לכל דבר יש את בן זוגו בעולם הפיזי, הפיזיקלי. ככה העולם בנוי. ודאי בעולם המוסרי. זה לעומת זה עשה האלוקים. כשהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון את האור, אז הוא ברא ביום הרביעי את המאורות של השמש והירח והכוכב. וכך הלאה. ראשון כנגד רביעי, שני כנגד חמישי, שלישי כנגד שישי, כל אחד רואה את זה. באה שבת ואמרה, ולי אין בן זוג. למה? כי אני לא בצדדים. אני לא בא למעלה ולמטה. אני באמצע. אני נקודת השבט. אני נקודת השבע. אני השבועה. מעלה הקודש ברוך הוא, כנסת ישראל יהיה בן זוגך. ועכשיו לכלל ישראל ישנם 60 ריבו. והם אחראים על 60 ריבו חלקי העולם. העולם הקבלי מלא בזה, וניכנס לזה לאט לאט. ולפעולה אחת שלי, יש משמעות כאשר היא מתחברת לנקודת הכלל. לא כאשר נעשית לבד. אין לה שום משמעות. יש לה משמעות פרטית. יש לה משמעות של איזה הרי הימלאיה. היא מחוברת לכלל העולם על ידי החיבור לכלל ישראל. הכלל הזה הוא לא אוסף של פרטים. וזה אני מתכוון כשאני אומר נשמה כללית. הוא לא הרבה אנשים שכששניים יורדים צריכים להביא מהר שניים להשלים. הכלל הזה הוא כמו שהשמש היא לא אוסף של קרניים. כשהייתי ילד וביקשו ממני להסביר מה זה שמש, נדמה לי שמה שאחרי זה תמיד סיפרו לי זה. שהסברתי שיש המון המון קרניים והם ביחד נהיות שמש. עד שאתה גדל ואתה מבין שיש שמש, שאתה לא יכול להבין אותה. אתה תסתרף אם תבין אותה. היא מתבטאת בהמון המון קרניים. וזה בדיוק הפוך. המצווה שאני עושה, כאן הוא נכנס עכשיו, כאשר כל הנשמה ונפש האלוקית, כלומר, מתי החיות של כל העולם הזה עולה לקדושה? מתי כל הקליפת נוגה יכולה לעבור אל ההתחלה, אל הכל, אל המקור שנכלל ובטל באור אינסוף? כאשר כל הנשמה ונפש האלוקית שבכל ישראל, המתחלקת בפרטות ל-60 ריבו, זאת אומרת, כל מה שמעבר ל-60 ריבו, לא של עכשיו, של כל הדורות, הוא פרטים מרעיון ה-60 ריבו. זה נקרא בעולם שעליו ידבר התניא עוד רגע, ניצוצות. הנשמה הכללית שלנו היא 60 ריבו. בחלק ה-60 ריבו הזה, באחד חלקי 60 ריבו הזה, שאני נמצא עכשיו, ואתה נמצא עכשיו, ואת נמצאת עכשיו, או בחלק אחר, יש מאות אלפי ניצוצות שמבטאים אותו. אבל ישנם 60 ריבו חלקים לנשמה הזאת שנקראת כלל ישראל. בסדר? זה המושג, יש 60 ריבו. והנשמה הזאת, ונפש האלוקית שבכל ישראל המתחלקת בפרטות ל-60 ריבו, כאשר תקיים כל נפש פרטית מה-60 ריבו. וכל אחד מאיתנו הוא נפש פרטית מה-60 ריבו, ניצוץ כזה או ניצוץ כזה. כל תרי"ג מצוות התורה. עכשיו כל אחד מאיתנו יודע שאני לא יכול לקיים לעולם את כל תרי"ג מצוות התורה. אין לי שום אפשרות לקיים את כל תרי"ג מצוות התורה. כי אני לא גם כהן וגם ישראל. אני לא גם איש וגם אישה. אני לא גם מלך וגם נשיא הסנהדרין. אני לא יכול. אני לא יכול. אז מה פירוש שאני מקיים את כל המצוות? כי הנשמה הכללית של כלל ישראל מקיימת את הכל. שסה לא תעשה, להפריד שסה גידים של דם נפש החיונית שבגוף. מה התפקיד של הגידים? התפקיד של הגידים שבאדם זה לשמור שאדם לא יזרום למקום שהוא לא שייך אליו. נכון? כלומר, שאדם יזרום, הגיד, דואג שאדם יזרום למקום הנכון, אבל הוא סגור הגיד, אם הוא חס וחלילה נפתח, זה יהיה עצוב מאוד. כדי שאדם לא יזרום למקום שאליו הוא לא שייך. ומה תפקידו של האיבר, של האיברים באדם? לתת כוח לחיות של הנפש באותו דבר, באותו כלי שעכשיו צריך. האיבר הוא נתינת כוח. אגב, בעברית, אתם יודעים מה זה השורש של המילה איבר? לא מכירים. מה זה איבר? כנף. ולמה? ועברתם כי קשת הזה בעין. אבל עברה, עברה באלף, בהאזינו, מופיעה עברה באלף. נו, איך? ארז, נו, קצת ימני. יישאהו על עברתו. יישאהו על עברתו, ייתן לו כוח מעוף. עבר זה במובן של כנף, יישאהו על עברתו. כנפי נשרים. יישאהו על עברתו זה נותן את הכוח העצום, כנראה שאברהם, אברהם בא מזה. הכוח של ההתרוממות הגדולה של העולם. עבר, עברה, א' ב' ר', כנראה שמשם זה בא. והגיד רמח מצוות, עצה. ועכשיו הוא אומר כך. כאשר כל הנשמה, כלומר, באה התשובה לשאלה, ובזה נעמוד. השאלה היא, מתי יכולה להיכלל כל החיות של העולם הזה הגשמי, שמתחת לממשלת קליפת נוגה, באור אין סוף, בקדושה? והנה התשובה לאט לאט. כאשר כל הנשמה ונפש האלוקית שבכל ישראל, המתחלקת בפרטות ל-60 ריבו, תקיים כל נפש פרטית, כל תרייג מצוות התורה, שסה לא תעשה, שעניינם להפריד, שסה גידים של דם נפש החיונית שבגוף, שלא ינקו ויקבלו חיות בעבירה זו מאחת משלוש קליפות התמאות לגמרי. זה עניין הלא תעשה. על מה יש לא תעשה? לא לאכול בהמה תמאה, מה שאסור להיכנס אליו מקליפות התמאות. אם משהו יחדור מקליפות התמאות לתוך האורגניזם הזה, אז הדם האסור, הדם המלוכלך, יכול להרוס את הגוף. הקדוש ברוך הוא ידע כבר להחזיר את החזיר, כמו שאמרנו, אבל עכשיו זה יהרוס את הגוף. בעניינן של מצוות לא תעשה אלה מהם, מהקליפות התמאות שמהם הם באים להמניע, מהם נשפעים שסה לא תעשה דאורייתא, וענפיהם שהם מדרבנן, כל הלא תעשה מן התורה וכל הענפים שלא מדרבנן נשפעים מהשסה לא תעשה. ואז אם חס וחלילה אדם יעבור על זה, ויש לו עכשיו בתוך הדם, שמה הוא עושה, תזכרו, זו נקודה אחת, בתוך הדם הזה, הרי מה מתהפך עכשיו בעשייה שלי? כל המציאות. אבל אם הדם הוא לא מקליפת נוגה, הוא לא בר, נו, הוא לא בר הפיכות, הוא יתקע. לכן אני לא יכול לעשות מצווה הבאה בעבירה. עכשיו, כשם שאני לא יכול לעשות מצווה הבאה בעבירה, דהיינו לאכול את רוג, סליחה, להביא את רוג שהוא אורלה, או איך הוא קרא לזה מקודם, או מעות שהם גזל, באותה מידה, אני לא יודע אם אנחנו מבינים את זה, זה עמוק מאוד, באותה מידה, אם כל תפקיד המצווה הוא את כל הדם שלי להפוך, אז אם הדם מורכב מדברים אסורים, הוא לא יכול להתהפך. חייבת להיות פה תשובה. חייב להיות משהו שיתהר אותו. ושוב, אם הוא מורכב מקליפות התמאות, לא תוכל נפש החיונית לעלות אל השם. אם נתמאה בתומת השלוש קליפות התמאות, שאין להן עלייה לעולם, כי אם ביטול והעברה לגמרי. אנחנו ערב פסח, בקעת חמץ. יש דברים שעניינם הוא ביטולם. כי עם ביטול והעברה לגמרי. כמו שכתוב, את רוח התומעה, האוויר מן הארץ. לא העלה, לא הרומם, האוויר מן הארץ. עד שיבואו ימים שהקדוש ברוך הוא יעשה, זה לא שייך אלינו. כל זה כאשר האדם מצליח להימנע כדי שהאדם שלו יוכל להעלות את כל קליפת נוגה אל מקור האור אין סוף. ורמח מצוות עשה, והחלק האחר שהדם שלי מלא הוא מרמח מצוות עשה, שהם נועדו להמשיך אור אין סוף ברוך הוא פוזיטיבית למטה. להעלות לו, להעלות לו, הכוונה היא להעלות אליו, להעלות את המציאות שלי אליו, אל הקדוש ברוך הוא, ולקשר ולייחד בו כללות נפש החיונית שברמח איברי הגוף, בייחוד גמור. על ידי קיום המצוות האלה, אז הכל יתייחד בייחוד גמור, להיות לאחדים ממש, כמו שעלה ברצונו יתברך, להיות לו דירה בתחתוניים. והם, מי הם? האיברים של האדם, כלומר החיות, המצוות שבאיברים שבאדם, הם לא, כלומר הם נעשים לקדוש ברוך הוא, נו, למרכבה כמו האבות. לכן לדעתי תחילת האבות זה אברהם, איברים. כי עניינם זה להביא לעולם כוח, לא רק שמונע את הדם הלא נכון, שזה גילה גם נוח בעולם, איך נתקלים עם הבול, אלא שמעלה את כל העולם הפוזיטיבי ללך לך. כלומר, התפקיד של עד עכשיו היה להצליח שהאדם הרע לא יהרוס. הוא כמעט הרס, והמבול כמעט שבר הכל ואי אפשר היה להמשיך. ואז בא נוח ועשרה דורות מנוח ועד אברהם, וחיזקו את המצב שאפשר יהיה לא להחליף את העולם. לא להחליף את כל אדם. עכשיו צריך איברים, עכשיו צריך אברהם, עכשיו צריך מרכבה. בדיוק. ועכשיו מגיעה המרכבה עצמה. ומאחר הקשורה אחת, שכללות נפש החיונית שבכללות ישראל. הבנו את המושג כללות נפש החיונית שבכללות ישראל, השישים ריבו הזה. ומאחר שכללות נפש החיונית שבכללות ישראל תהיה מרכבה קדושה להשם, הגידים והאיברים, אזי גם כללות החיות של עולם הזה שהיא קליפת נוגה, עכשיו תצא אז מתום אתה וחלעתה. למה? כי לכללות הזאת יש שייכות ל-60 ריבו חלקי העולם שדיברנו עליהם מקודם. ותעלה לי קדושה להיות מרכבה להשם בהתגלות כבודו, וראו כל בשר יחדיו, ויופיע עליהם בהדר גאון וזו, וימלא כבוד השם את כל הארץ. את כל הארץ. וישראל יראו עין בעין כי במתן תורה. בכתיב אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. זה מה שהיה במתן תורה. השם הוא האלוקים. אין עוד מלבדו. רק זה היה בהתארות אנו. דילאילה, אתה הוראת לדעת. אנחנו לא יכולים להגיע לזה פה. רק נתת לנו דגימה. והדגימה הזו לא נוצרה אלא כדי שאנחנו נביא את הכל. איך נביא את הכל? זאת הייתה ההגדרה כאן. על ידי שאני מביא את גידיי ואת איבריי הפרטיים, ואחרי הפרטיים הכלליים, וכללות ישראל את כל אדם, וכל אדם את כל הקליפת נוגה, ואת כל העולם. ועל ידי זה יתבלעו ויתבטלו, יתבלעו כמו בילה המוות לנצח, אבל לא יתבלעו במובן של בלעתי, אבל זה תקוע לי פה ככה. אלא יתבלעו ויתבטלו לגמרי כל השלוש קליפות הטמאות. כי יניקתן וחיותן מהקדושה עכשיו, הוא על ידי קליפת נוגה הממוצעת ביניהם. ונמצא כי כל תכלית של ימות המשיח הוא תחיית המתים, שהיו גילוי כבודו ואלוקותו יתברך, ולהעביר רוח הטומאה מן הארץ, תלוי בהמשכת אלוקותו ואור אינסוף ברוך הוא לנפש החיונית שבכללות ישראל. אני, בר עלי אחד, שמצליח לחבר את הדברים דרך כלל ישראל, ועושה את הפעולה הזאת בשם כל ישראל, ומצליח שקליפת נוגה לא מושלת, אלא מקבלת את אור אינסוף. אני מצליח להביא למציאות כזאת, שלאט לאט, נמצא שהכל תלוי בהמשכת אלוקותו ואור אינסוף ברוך הוא לנפש החיונית שבכללות ישראל בכל רמח אבריה על ידי קיומה כל רמח מצוות עשה, ולהעביר רוח הטומאה ממנה בשמירתה כל ששא מצוות לא תעשה, שלא ינקו ממנה ששא גידיה. כי כללות ישראל, רק נסיים את זה, שהם 60 ריבו נשמות פרטיות, בסדר מה שדיברנו מקודם? כללות ישראל שהם 60 ריבו נשמות פרטיות, הנשמה הכללית הזאת, הם כללות החיות של כללות העולם. מעטפת של ששת הצדדים. כי בשבילם נברא, וכל פרט מהם הוא כולל ושייך לו אחריות של חלק אחד מ-60 ריבו מכללות העולם. מהי האחריות של פעולה שלי? התלוי בנפשו החיונית להעלותו להשם בעלייתה. לא לעצמנו אנחנו הולכים לבנות מקדש, אלא לכל העמים. ואני לא יכול לעשות את זה מהעולם הפרטי שלי, אלא מההשתייכות שלי לכלל ישראל. דהיינו במה שמשתמש מעולם הזה לצורך גופו ונפשו החיונית לעבודת השם, כגון אכילה ושתייה ודומיהם, ודירה וכל כלי תשמישיו. כל זה הופך להיות תמיד חלק ממה שאני מרומם איתו את הכל מתחת ממשלת קליפת נוגה ללמעלה. אלא ש-60 ריבו נשמות פרטיות אלו הם שורשים. כל שורש מתחלק ל-60 ריבו ניצוצות. לשורש הזה של כללות ישראל יש 60 ריבו ניצוצות, ואני ניצוץ אחד מתוך הדברים האלה. שכל ניצוץ הוא נשמה אחת. וכן בנפש ורוח, בכל עולם מארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וכל מה שכל ניצוץ כזה ירד לעולם הזה, זה כדי ליצור ירידה שהיא לצורך עלייה. לקחת את ההתארות הבלעילה הראשונה, שאיתה אי אפשר להמשיך כי מיד פרחה נשמתם, ולהמשיך את הכל להתארות הבלעילה שמקיפה הכל. זה פרק שמתחיל במקום הכי הכי פרטי שעוסק באכילה ובשתייה ובדבר הכי פרטי ואינטימי שלי, ומברר אותי במושג הכי הכי כללי עולמי. אנחנו מהמקום הזה בעזרת השם נמשיך בעזרת השם אחר.